כן, הגמרא בדף י' עמוד ב' אומרת, ואי סלקא דייתא חצר משום שליחות התרבה היא, אם כן מצינו שליח לדבר עבירה. על השאלה הזאת מובאות בגמרא שתי תשובות. אחת, חצר דבעל כורחי מותיבה, שם היא חצר דבעל כורחי מותיבה. ותשובה שנייה של רב סמא, איך אמרין אמן שליח בדבר עבירה, איך דיבה יביד ויבה לא יביד. סליחה, התשובה הראשונה של רבינה, איך אמרין דאין שליח בדבר עבירה, איך דשליח בר חיובה, אבל בחצר דלב בר חיובה הוא מחייב שולחו. ורב סמא אמר, איך אמרין אין שליח בדבר עבירה, איך דיבה יביד ויבה לא יביד. זאת אומרת, הכלל של אין שליחות לדבר עבירה נאמר במקום שלשליח יש בחירה, יכול לעשות, כשאני שולח אותו לעשות עבירה הוא יכול לעשות והוא יכול שלא לעשות. אבל חצר שונה דבעל כורחי מותיבה, אין לה בחירה, היא במקרה שלנו כן מבצעת את פעולת הגניבה לא ברצונה, אין לה רצון, בעל כורחי מותיב. שואל כאן התוספות בדיבור המתחיל ליבה היא לא עביד, ממשנה ובבקמה, ואם תאמר ועד אתנן, במשנה ובבקמה כתוב היה נושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. יגביאו או הוציאו מרשות בעלים ומת, חייב. בהסבר המשנה הזאת יש שתי לשונות שם ברש"י ובבקמה. התוספות מביא כאן את אחת הלשונות, זוהי הלשון שהתוספות ובבקמה גם כן כותב עליה שהיא הלשון העיקרית. רש"י מפרש במשנה שם ובבקמה כך, שאמר גנב לשומר, שור אחד יש לי בבית פלון, כחנו ותהה עליו שומר חינם. זאת אומרת, אדם מבצע פעולת גניבה באמצעות אדם אחר שהוא בכלל לא מודע לעובדה שהוא הופך להיות גנב. במקרה הזה הוא מוסר בהמה לשומר כשהשומר חושב שהבהמה באמת שייכת לו, אבל האמת היא שהבהמה לא שייכת לו. זאת אומרת, אותו שליח הולך לתומו, מוציא מהדיר של מישהו בהמה, הוא חושב שהדיר הזה שייך לאותו אדם שאמר לו ללכת להוציא את הבהמה, אבל למעשה הדיר הזה לא שייך לאותו אדם. אז כתוב שם לפי הפירוש של רש"י שאמר גנב לשומר, שור אחד יש לי בבית פלוני, תחנו ותהה עליו שומר חינם, הוציאו השומר מרשות בעלים, הוא מת. אותו שומר, השליח במקרה הזה, הולך ומוציא את השור מרשות בעלים והשור מת, חייב הגנב במשיכת השומר, חייב הגנב במשיכת השומר, כי הוא שליח שלו. השומר הזה הרי לא יודע, אז הוא נשלח על ידי כדי להוציא את הבהמה, אז חייב הגנב המשלח במשיכת השומר. שואל תוספות למה, והמי והאיבאי לא עבית, הרי יש לשומר הזה בחירה, הוא יכול לעשות והוא יכול גם שלא לעשות. לפי הכללים היה צריך להיות שיאמר הגנב, הרי אני לא גנבתי, אני לא הוצאתי את השור מבית הבעלים, מי שהוציא את זה זה שליח שלי, אותו שומר שאמרתי לו לך תשמור על הבהמה שלי, אני לא גנבתי, אין שליח לדבר עבירה. מחדש התוספות בתירוץ ויש לומר, כיוון שאין השומר יודע שהוא גנוב, הבלה כחצר בבעל כורחו מותיבה. והתירוץ של תוספות אומר שנכון של השליח, במקרה הזה השומר, יש לו בחירה, הוא יכול לקחת והוא יכול שלא לקחת, אבל כיוון שאין השומר יודע שהוא גנוב, הוא חושב שזה של המשלח, של המפקיד. אז כיוון שאין השומר יודע שהוא גנוב, אבלי כחצר בבעל כורחו מודים. כמו שהגמרא אמרה לגבי חצר, כשאדם גונב באמצעות החצר שלו, שאלה הגמרא, הרי אין שליח לדבר עבירה, חידשה הגמרא בתירוץ של רב סמה, כיוון שלחצר אין בחירה, אז ממילא במקרה הזה יש שליחות לדבר עבירה. מחדש תוספות באופן פשוט, שכשהשליח הוא שוגג, הוא לא יודע, הוא מבצע פעולת עבירה לטובתו של המשלח ללא ידיעה. במקרה כזה אנחנו אומרים שהמשלח חייב, הוא דומה לחצר דבעל כורחי מוטיב. וזה החידוש של תוספות. ועל החידוש הזה של תוספות יש חושיות רבות, גם בראשונים וגם באחרונים. גם הראשונים יקשו קושיות וגם האחרונים. ראשית, התוספות בקידושים, התוספות בקידושים בדף מ"ב עמוד ב' שאל על החידוש הזה של תוספות. אם כך לא מובנת הסוגיה בקידושים מ"ב עמוד ב'. בסוגיה בקידושים מ"ב עמוד ב' הגמרא אומרת כך, הגמרא שואלת, הרי אנחנו רואים שכשאדם שולח שליח ליהנות או להוציא חפץ של הקדש לחולין, הדין הוא שאם השליח ביצע את מה שאמר לו לעשות המשלח, הדין הוא שהמשלח חייב. שואלת הגמרא שם, הרי אין שליח לדבר עבירה, למה המשלח חייב להביא קורבן מעילה אם השליח הלך ועשה את פעולת המעילה, הוציא את החפץ של הקדש לחולין? הרי אין שליח לדבר עבירה. כך שואלת הגמרא בקידושין מ"ב. אומרת הגמרא, מעילה יוצאת מן הכלל. יש ריבוי מיוחד שלומדים שיש שליחות לדבר עבירה במעילה. כך אומרת הגמרא. שואל התוספות בקידושין, לכאורה לפי היסוד שלימדו אותנו התוספות כאן, אז הקושייה מעיקר עליתה. הגמרא הייתה צריכה לענות תירוץ אחר לגמרי. במקום להגיד שמעילה יוצאת מן הכלל בגלל שיש ריבוי מיוחד, הגמרא אומרת ילפין חט חט, גזירה שווה, מתרומה, תגיד הגמרא, במעילה הרי תמיד הציור, באופן פשוט אנחנו מבינים שהשליח הולך ולוקח את מה שאני אומר לו לקחת ומוציא את החפץ של הקדש לחולין ושוגג, הוא לא יודע, הוא עושה את זה באי ידיעה. אם הוא עושה את זה באי ידיעה, אז תמיד המשלח היה. כמו שכשאני שולח את אותו שומר להוציא את הבהמה מהבית של פלוני, והוא הולך ומוציא, אז זה דומה הדבר, אמרו תוספות, לחצר דבעל כורחי מוטיב בה, כן? ובמקרה כזה המשלח חייב, יש שליחות לדבר עבירה, אז באותה צורה נגיד גם ביחס למעילה. למה להגיד שיש לימוד מיוחד, פסוק מיוחד, שממנו לומדים שמעילה יוצאת מן הכלל? מעילה דומה לשליח שוגג, כי תמיד במעילה הציור הוא של שגגה. כך שואלים תוספות בקידושין מ"ב. שאלה נוספת, שואל הנימוקי יוסף ובקמה, על פי אותה סוגיה בקידושין מ"ג, בהמשך הסוגיה שם, הגמרא אומרת שם בקידושי, ששמאי הזקן סובר שיש שליחות לדבר עבירה בכל התורה כולה. כך הוא לומד, יש שליחות לדבר עבירה בכל התורה כולה. מאיפה יש לו מקור לכך? אז אומרת הגמרא, הוא מביא פסוק מהנביא. כתוב שהנביא אמר לדוד, אותו הרגת בחרב בני עמון. הנביא מאשים את דוד המלך על כך שהוא הרג את אוריה, אותו הרגת בחרב בני עמון. שואל שמאי הזקן, דוד המלך הרג את אוריה? דוד המלך הרג את אוריה? הוא לא הרג את אוריה, הוא ציווה ליואב להעמיד את אוריה אל מול בני המלחמה כדי שהוא יערב, אבל הוא לא הרג. מי שהרג זה היה יואב. אם אפשר להאשים בהריגה, אז תאשים את יואב. הרי אין שליח לדבר עבירה. כך שואל שם שמאי הזקן. אלא אם בכל זאת הנביא מאשים את דוד בהריגת אוריה, אותו הרגת בחרב בני עמון, פירושו של דבר שיש שליח לדבר עבירה. כך טוען שמאי הזקן, פירושו של דבר שיש שליחות לדבר עבירה. טוב, אז זאת הגמרא בקידוש עם ג', יש ויכוח בין שמאי הזקן לשאר התנאים, האם אפשר להביא משם ראיה או אי אפשר להביא משם ראיה. שם זה הדיון בסוגיה. שואל אני מוכה יוסף, אבל לכאורה הראיה של שמאי הזקן לא מתחילה בכלל. לפי היסוד הזה שלמדנו בתוספות, שבמקום שהשליח הוא שוגג, אז במקרה כזה גם לדידן יש שליחות לדבר עבירה, כשהשליח שוגג, הרי יואב לכאורה הוא שוגג, הוא מקבל פקודה מהמלך דוד להעמיד את אוריה אל מול פני המלחמה. זה הפקודה שהוא קיבל. יואב כשר מלכותו של דוד צריך לבצע את הפקודה של המלך, הוא לא צריך לשאול שאלות למה, איפה, מי, מה. אולי דוד המלך חושב שהוא החייל הטוב ביותר. הוא לא צריך לשאול את דוד למה אתה אומר לי לעשות את זה. הוא עושה את זה מתוך תמימות ברורה לפקודה שהוא קיבל מדוד המלך להעמיד את אוריה אל מול פני המלחמה. אז יואב הוא שוגג, שואל אני מוכה יוסף. אז ממילא שואל אני מוכה יוסף, אז מה ההוכחה של שמאי הזקן? גם לדידן, גם לשיטתנו אנחנו, שאין שליח לדבר עבירה. הרי אנחנו מודיעים שכשהשליח שוגג, אנחנו אומרים, יש שליחות לדבר עבירה. כך שואל אני מוכה יוסף בבא קמא. כך שואל אני מוכה יוסף בבא קמא, מכוח הקושייה הזאת, דוחה אני מוכה יוסף את החידוש של תוספות. לכאורה הוא אומר, זה נגד גמרא. שמאי הזקן מוכיח מכאן שיש שליחות לדבר עבירה, לפי היסוד של התוספות, ההוכחה של שמאי לא מתחילה. זה שואל אני מוכיח יוסף. הנודע ביהודה, בתשובה, ממשיך להקשות מאותה סוגיה עצמה. מאותה סוגיה בקידושין מ"ג, טוען הנודע ביהודה לכאורה יש עוד הוכחה נגד שיטת התוספות. נגד שיטת התוספות. אומר, בהמשך הסוגיה שם, בקידוש עם מ"ג, אומרת הגמרא כך, לשמאי הזקן, לשמאי הזקן, שסובר שיש שליח לדבר עבירה, אומרת הגמרא, מודה, אף על פי שהוא סובר שיש שליחות לדבר עבירה, אמר רבא, מודה, שמאי הזקן, באומר משלוחו, צא בעול את הערבה ואכול את החלב. שהוא חייב, זה נהנה ושולחת פטור, שלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב. זאת אומרת, רבא אומר חידוש להלכה לשיטתו של שמאי הזקן. שמאי הזקן סובר יש שליח לדבר עבירה, אומר רבא, אבל גם שמאי שסובר שכשאני עושה שליח לדבר עבירה אני חייב, המשלח חייב, אבל הוא מודה שאם אני שולח שליח לפעול את הערבה, שולח אותו לפעול את הערבה. דוגמה, אדם שולח את אחיו לפעול את אחותם, האחות שלהם, צא בעול את הערבה. או אומר לו המשלח לשליח, צא ואכול את החלב, במקרה כזה גם שמאי הזקן יודע שהמשלח לא חייב. כך אומר אבא. מדוע סברי? זה נהנה וזה מתחייב לא אמרים. זה נהנה וזה מתחייב לא אמרים. פשוט, מה כתוב כאן? כתוב כאן שיש עבירות כאלה שההנאה היא בחפצה של העבירה. אין מציאות של עבירה בלי הנאה. אז גם אם אנחנו מחדשים שיש ליחות לדבר עבירה, זאת אומרת אני יכול לעשות שליח לבצע פעולת עבירה ואני אהיה חייב, זאת שיטת שמאי, אבל כל זה בעבירה כזאת שההנאה היא לא בחפצה של העבירה. היא לא שייכת למהות העבירה. אבל אם אדם שולח שליח לבעול את הערווה, בסופו של דבר אי אפשר יהיה לחייב את המשלח, שהרי הוא לא נהנה, ואם הוא לא נהנה אי אפשר לחייב אותו. ולא הפריר שהוא היה בועל את הערווה בעצמו ולא היה נהנה, לא היית יכול לחייב אותו, משום שבבעילת ערווה ההנאה היא מהות האיסור. על זה מתחייבים. אותו דבר באכילת חלב, הוא יצוין שאדם יאכל חלב ולא ייהנה. מרן פורשת שלא כדרך הנאתם, אין לוקים עליהם. איסורים, איסורי האכילה, שהם לא כדרך הנאתם, לא לוקים עליהם. אז זה מה שאומר רב. חידוש בדעת שמאי הזקן. שואל הנודע ביהודה, תלה, לפי החידוש של תוספות, למה רב צריך לומר לנו חידוש שהוא לא אליבא דהלכתא? את אותו חידוש יכול היה לומר אליבא דהלכתא. הרי שמאי הזקן לא נפסק להלכה. אנחנו לא פוסקים להלכה כדעת שמאי הזקן שיש שליחות לדבר עבירה. אנחנו פוסקים שאין שליח לדבר עבירה. אבל הרי חידשו לנו התוספות שבמקום שהשליח שוגג, אז יש שליח לדבר עבירה. אז היה צריך שמאי, היה צריך רבה לומר את אותו חידוש עצמו שהוא אומר בדעת שמאי, לומר לדידן, להלוכה, היה צריך לומר. הרי אנחנו סוברים שאם שליח שוגג, יש שליחות לדבר עבירה, אבל גם אנחנו מודיעים שאם אדם ישלח שליח שוגג לבעול את הערווה, או אם אדם ישלח שליח בשוגג לאכול חילב, כן? אז זה נהנה, זה מתחייב, לא אמרינה. ככה היה צריך לומר רבה, למה הוא אומר את החידוש הזה לדעת שמאי הזקן? הרי זה לא להלכה. ואם הוא אומר את זה לדעת שמאי הזקן, אז סימן שהוא לא היה יכול לומר את זה לדידן, כי אנחנו לא פוסקים כך. אין הבדל אם השליח שוגג או אם השליח מזיד, בכל מקרה המשלח לא יהיה חייב. זה ראיה של הנודע ביהודה נגד נגד השיטה של התוספות אצלנו, תוספות בבקר, התוספות שמופיע בכמה מקומות, ביסוד הזה שכשהשליח שוגג, המשלח חייב. התוספות עצמן, בבבקר מהאינטט, הביאו עוד ראיה נגד השיטה הזאת. הגמרא אומרת סברה דומה. הגמרא אומרת, ביחס לטובח, הרי הדין הוא, הגמרא בקידושין באותה סוגיה שהזכרנו אומרת שבתביחה יש שליחות לדבר עבירה. זאת אומרת, כשאדם שליח לתבוע, אדם גנב בהמה, ואם הוא טובח אותה הוא חייב ד' ו-ה'. אם הוא שולח שליח לטבוח אותה, אז אנחנו אומרים, לומדים מפסוק, הגמרא אומרת שאף על פי שאין שליח לדבר עבירה, אבל לומדים מפסוק שהמשלח חייב, תחת לרבות השליח, כן, יש ריבועים לפי כל שיטה ושיטה. אז שואל התוספות, ובבא קמא, לכאורה, הגמרא אומרת, זה לא בבקמה, איפה שמות בבקמה? כן, טוב. התוספות בבקמה שואל, למה הגמרא אומרת, איך אפשר, הגמרא בבקמה אומרת, איך אפשר לחייב את המשלח בתביחה, גנב ששלח שליח לטבוח, והשליח טבח, אנחנו מחייבים את המשלח. שואלת הגמרא, זה חוטא וזה מתחייב, לא אמרינה. ולאי, גבי גנב את הטבח לשבת, במוקילה בטובח על ידי אחר. שואלת הגמרא, וכי אחד מצינו שזה חוטא וזה מתחייב? אתה מחייב אותו ד' ו-ה' על ידי תפיחה של אדם אחר. שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? הרי זה חוטא וזה מתחייב, לא אמרינה. אז שואל התוספות, הווה מצי לנאמר, תירוץ פשוט. מה פירוש, איך היינו מחייבים על ידי שחיטה על ידי מישהו אחר? כשהשליח לא יודע. הרי חידשו לנו התוספות שכשהשליח שוגג, יש מקום לחייב את המשלח, אבל מי שאין שליחות לדבר עבירה. אבל כשהשליח שוגג, אנחנו מחגים את המשלח. אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, תירוץ פשוט, וכי זה חוטא וזה מתחייב, אפשר לחייב את המשלח? כן, אם השליח שוגג. אז נכון שהתירוץ הזה לא היה מכסה את כל המקרים, אבל אותו שואל, למה הגמרא לא תרצה? הייתה צריכה לתלץ כך, הייתה אחרת כך שואלת, מה נעשה כשהשליח לא שוגג? על זה צריך ריבוי. אבל מקום שהשליח שוגג, שואלים אותו זאת, לא צריך ריבוי. לחייב את המשלח, מתליחה, טיפוק לי שהמשלח חייב, מדין שליח שוגג, דבר כל חייבותי, דומה לחצר. במקרה כזה יש ליחות את דבר עבירה. זה קושיית התוספות בברקם. הרמב״ם, אז יש לנו השיטת התוספות עד עכשיו ארבע קושיות. קושייה אחת שהתוספות עצמם שאלו בחידוש מבית ממילה. קושייה שנייה ששאל הנימוקי יוסף מדעת שמאי הזקן. קושייה שלישית של הנובע ביהודה, וקושייה רביעית זה התוספות עצמם במקם האינטט. ברמב״ם מופיעה בהלכות כלאיים בפרק י' הלכה קשה. כתוב ברמב״ם כך, פרק י' בהלכה למדבר, המלביש את חברו כלאי, אם היה לובש מזית, הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אם היה לובש מזית, הלובש מזית, הוא יודע שמלבישים אותו בבגד של כלאי, אז כתוב ברמב״ם, הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הלובש לוקה, משום מה הוא לוקה? אז לכאורה הוא לוקה משום לא תלבש שעטנז, הוא לובש שעטנז. המלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הוא הרי מכשיל אותו באיסור של שעטנז, הוא מלביש אותו שעטנז. אז המלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו כותב הרמב״ם, ואם לא ידע לובש שהבגד כלאיים, אם הלובש לא ידע שהבגד כלאיים, הוא שוגג, הוא לא יודע. והמלביש מזית, תרושו של דבר לכאורה שהמלביש יודע שהבגד הוא בגד של כלאיים, כותב הרמב״ם, המלביש לוקה והלובש פטור. המלביש לוקה והלובש פטור, משום מה הוא לוקה? המלביש לוקה, משום מה הוא לוקה? לומר שהוא לוקה משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, אי אפשר. מדוע? שתי סיבות. ראשית, הוא כתב קודם שאם הלובש מזיד, אז הרמב״ם דייק לומר, המלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא לא אמר לוקה, הוא אמר עובר. למה עובר ולא לוקה? משום שעליו ולפני עיוור לא לוקים, זה לאו שבכללו. זה שייך לכל האיסורים שבתורה. אז לא לוקים עליו. אז על כורחנו שכשהרמב״ם כותב שאם לא ידע לובש שהבגד כלאיים והמלביש מזית, הפירוש הוא לוקה משום כלאיים. איזה כלאיים? הרי כתוב לא תלבש שעטנז. אז צריך לומר שהרמב״ם לומד לא תלבש, לא תלביש. חז"ל מופענו להם דרשות כאלה, לא תלבש שעטנז, לא תלביש שעטנז. כמו שיש איסור ללבוש שעטנז, יש איסור גם להלביש שעטנז. אז הוא עובר משום לא תלביש. אבל אם כך, שואל הראש בתשובה, אז מה זה, אז למה ברישה לא יהיה אותו דין? הרי גם ברישה, הרי הוא מלביש את הלובש כלאיים. אז למה ברישה הוא עובר משום לפני עיוור, אבל הרמב״ם לא כתב שהוא לוקה? היה צריך לומר, לוקה. גם ברישה, שואל הראש בתשובה, מה ההבדל? מה זה נפקמינה אם הלובש מזיד או הלובש לוקה לעניין איסור ההלבשה של המלביש? אם אתה יוצא מתוך הנחה שיש איסור על המלביש להלביש את חברו כלאיים, אז למה אתה אומר שהוא לוקה משום לא תלביש שעטנז דווקא עם הלובש שוגג ולא עם הלובש מזיד? כך שואל הראש בתשובה, מובא כאן בכסף משנה. מובא כאן לא כסף משלי. במאמר מוסגר, המשך חוכמה על התורה בפרשת קדושים מדייק דיוק נפלא בפסוקים כדי לתרץ את הרמב״ם הזה. המקור של הרמב״ם זה תוספתא, אבל הוא מיישב את מסביר את מה שכתוב כאן ברמב״ם על פי דיוק בפסוקים, בפסוקים בפרשה. הפסוק אומר בפרשת קדושים, שדך בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. זה לשון התורה בפרשת קדושים. בפרשת כי תצא כתוב לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז, דילים תעשה לך על ארבע כפות סודך. אומר המשך חוכמה, צריך לשים לב סמיכות הפרשיות. התורה הסמיכה את הפסוק ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך בפרשת קדושים לאיסור זריעת כלאיים. לעומת זאת, באיסור שלא תלבש שעטנז, שלכאורה הוא אותו איסור, התורה הסמיכה את הפסוק לא תלבש שעטנז ללא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אומר המשך חוכמה, זה מדויק מאוד. מה פשר הדבר? הפירוש הוא כך, וכאן הוא מחלק. אנחנו אמרנו קודם שלדעת הרמב״ם, רואים ברמב״ם שהמלביש את חברו כלאיים לוקה כשהלובש הוא שוגג, ואמרנו שההסבר למלכות, הרי כתוב לא תלבש שעטנז, אז התירוץ היה לא תלבש, לא תלביש, כמו שיש איסור ללבוש, יש איסור להלביש. המשך חוכמה אומר לא, כתוב לא תלבש שעטנז, וכתוב ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. לא יעלה עליך, מכאן אני לומד שלא רק לי אסור לעלות, לא יעלה עליך זה גם איסור על אדם אחר לעלות עליך. אז כאן זה המקור לאיסור, ללב שעובר עליו המלביש את חברו כלאיים. הלב שעובר עליו המלביש הוא מצד לא יעלה עליך, אסור לי לעלות עליי או על מישהו אחר, לא יעלה עליך. לכן אומר המשך חוכמה בפרשת קדושים, ששם התורה מדברת על האיסור של המלביש להלביש כלאיים, שם התורה הסמיכה את האיסור לסבך לא תזרע כלאיים. מה פירוש? באיסור זריעת כלאיים, הרי אין הדברים ניכרים כלפי חוץ. מי שזרע יודע שהוא תמן באדמה שני זרעים, של חיטה ושל שעורה, אבל כלפי חוץ אתה לא רואה שום דבר. אז אומר המשך חוכמה, כיוון שהאיסור לא ניכר, או דומה הדבר לציור שבו, כמו שהרמב״ם כותב, הלובש הוא שוגג, דומה לשוגג, אז המלביש לוקה. אבל בפרשת כי תצא, שם התורה אומרת בתחילה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. איסור הנהגת כלאיים זה איסור גלוי, רואים שמנהיגים שור וחמור יחדיו. שם התורה ואומרת לא תלבש שעטנז, שם הלובש לוקה, אבל שם התורה לא חידשה את החידוש שגם המלביש ילקה. בקיצור, איסור המלביש תלוי בשגגה של הלובש, כמו שכתוב כאן ברמב״ם. אבל כשיש שגגה של הלובש, כשיש הזדה של הלובש, במקרה הזה המלביש לא לוקה, כמו שאמרתי, מאמר מוסגר בשל המשך חוכמה פרשת קדושים. אבל כמו ההלכה, כמו שהיא כתובה ברמב״ם, היא הלכה קשה, צריך להבין אותה, מהם הגדרים של ההלכה הזאת. אז כדי ליישב את ההלכה הזאת ברמב״ם, נקדים כמה הקדמות. יש בחינוך במצווה פיתת כותב בעל החינוך כך, האיסור, המצווה פיתת לדעת החינוך היא לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא תשחט על חמץ דם זבחי, שלא נשחוט שיער פסח ב-14 בניסן, בעוד שהחמץ ברשותנו. ועוד שהחמץ ברשותי. אז כותב החינוך כך, שלא נשחוט שתי הפסח ב-14 בניסן, בעוד שיהיה חמץ ברשותנו עד שנוציאנו. ממשיכו ואומר, וגם כן שמענו בכלל הפירוש, מה כולל האיסור הזה, שלא יהיה חמץ אצל השוחט אותו, ולא אצל הזורק את דמו, ולא אצל המקטיר חלבו. זאת אומרת, אף על פי שבתורה כתוב לא תשחט על חמץ, אז אתה יכול להבין שהאיסור הוא על מי ששוחט את הפסח ויש בידיו חמץ, ב-14 בניסן. אבל באה הגמרא ואומרת, אחד השוחט ואחד הזורק את הדם ואחד המקטיר את החלב, והחינוך מוסיף, ולא אצל אחד מבני החבורה הנמנים עליו. זאת אומרת, לא רק שוחט או זורק או מקטיר את החלבים, אלא אפילו אחד מבני החבורה שמחזיק ברשותו חמץ ב-14 בניסן בזמן שחיטת הפסח, הוא עובר על עליו. החידוש בחינוך הוא בהמשך. כתוב בחינוך כך, בדיני המצווה, והעובר עליה והניח מדעתו כזית חמץ ברשותו בשעת הקרבתו, העובר על המצווה והניח מדעתו כזית חמץ ברשותו בשעת הקרבתו, אחד שוחט ואו זורק או מקטיר האמורים, או אפילו אחד מכל בני החבורה הנמנים באכילתו, לוקה חייב מלכות. שואל כאן המנחת חינוך, איך אתה מחייב מלכות את אחד מבני החבורה? איך אתה מחייב מלכות את אחד מבני החבורה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הרי כדי ללכות אנחנו פוסקים להלכה צריך להיות לב שיש בו מייסה. הרי הוא לא עשה שום, הוא לא עשה. הוא החזיק חמץ, נכון? יש חמץ ברשותו. אבל אתה רוצה לחייב אותו מלכות? על מה תחייב אותו מלכות? איזה מעשה הוא עשה? הוא לא ביאר את החמץ, זה נכון. אבל מילא השוחט עשה שחיטה. הזורק את הדם, זרק את הדם. המקטיר את האמורים, מקטיר את האמורים. אבל אחד מבני החבורה שמחזיק את צור חמץ, על מה תלכה אותו? הרי זה לב שאין בו מייס. כך שואל המנחת חינוך. אומר המנחת חינוך, הרי זה ששוחט את הפסח, שוחט הרי בשליחותו. זה ששוחט את הפסח, שוחט בשליחותו. נו, אבל הרי יש עלי אחיזר עבירה. הרי על מה אני חייב? על מה אני חייב? לא תשחט על חמץ דם זבחי. האיסור הוא שחיטת הפסח, האיסור לא תשחט על חמץ דם זבחי. מה אתה אומר לי? הרי אני לא עושה שום דבר, אני אחד מבני החבורה. יש אצלי חמץ, אבל אני לא שחטתי. אז התשובה היא לא, אבל יש לך מישהו ששוחט בשבילך. אבל הרי אין שליח לדבר עבירה. אין שליח לדבר עבירה. כך שואל המחתרים. זאת אומרת, אם אני אגיד שאני מלכה אותו, בגלל שהוא עשה מעשה, שהרי הוא שחט בשבילך, והוא זרק את הדם בשבילך, והוא הכתיר את האמורים בשבילך. נו, אבל אין שליח לדבר עבירה. אין שליח לדבר עבירה. רואים מהחינוך הזה יסוד, בדין של שליחות לדבר עבירה. רואים מהחינוך הזה יסוד. מהו היסוד שאנחנו שומעים כאן? לכאורה, אנחנו שומעים כאן, מהי העבירה שלא תשחט על חמץ דם זבחי? התורה אומרת לא תשחט על חמץ דם זבחי. אז יש, כמו שהחינוך אומר, שלא נשחוט שתי הפסח ב-14 בניסן, בעוד שיהיה חמץ ברשותנו. אז אנחנו נשאל, השחיטה היא עבירה? הרי זה מצווה, התורה מצווה. ושחטו אותו כל ישראל בין עדת ישראל בין הארבעים. זה המצווה דאורייתא. אלא מה? ברור שהשחיטה עצמה היא מצווה, אבל החמץ שיש לו ברשותך, זה העבירה. נו, אבל יהודי שלא שוחט, ויש אצלו חמץ, או כשאנחנו בשנה שעברה לא שחטנו, אז יהודי החזיק אצלו חמץ, ביהודה בניסן, בין הארבעים, הוא עבר על האיסור שלא תשחט על חמץ? ודאי שלא. מצד אחד אנחנו אומרים הגדרת האיסור היא מציאות החמץ ברשותנו. אבל כדי לעבור על האיסור המיוחד שלא תשחט על חמץ דם זבחי, צריך את השחיטה. אז אם לא תהיה שחיטה, אנחנו לא נקרא עוברים על הלב שלא תשחט על חמץ. אם כן ישחוט, אז כן נעבור. אבל השאלה היא מה ההגדרה? השחיטה היא האיסור. הרי, אלא מה? המציאות של החמץ היא האיסור. השחיטה לכאורה כך צריך להגדיר. השחיטה היא התנאי. בלי שחיטה, לא... זאת אומרת, יהודי שיחזיק אצלו חמץ בערב פסח, בין הארבעים, יכול להיות שהוא יעבור על לא ייראה, יכול להיות שיעבור על לא יימצא, אבל אם הוא לא שייך לחבורה, או אם בזמן שאין בית המקדש קיים לא שוחטים את הפסח, אז הוא לא יעבור על האיסור, שלא תשחט על חמץ, גם זבחי. יש אצלו חמץ, אבל המציאות הזאת, כדי לעבור על עליו שלא תשחט על חמץ, צריך שחיטה. בלי שחיטה אתה לא עובר. בלי זה, כן? אבל כשיש שחיטה, אז מהו הגדר? השחיטה, האיסור הוא מציאות החמץ. השחיטה היא התנאי, כדי לעבור על האיסור אני צריך את השחיטה. אחרת לא מתקיים התנאי של האיסור הזה. אבל מציאות החמץ לכאורה היא האיסור. אם כך, אז אנחנו יכולים לומר, אז אנחנו שומעים כאן חידוש עכשיו. כדי לתרץ קושיית המלכת חינוך, ששאל שלכאורה מצד אחד מבני החבורה הרי לא עשה מעשה, אלא התשובה היא הוא כן עשה מעשה, כי יש הרי מישהו ששוחט בשבילו, הוא אינה שליח לשחוט, יש מישהו שזורק את הדם בשבילו, אז הוא כן עשה מעשה. ואם הוא כן עשה מעשה, אבל הרי אין שליחות לדבר עבירה, אז התשובה תהיה כך. את העבירה כל אחד ואחד מבצע, לא מבצע בפעילות, אלא בעצם מציאות החמץ, כמו שהגדרנו, אני העבירה נעשית, העבירה מתבצע. אלא כדי לעבור על הלב המיוחד הזה שלא תשחט על חמץ זר זבחי, אני צריך לתנאי. במקרה הזה התנאי הוא המצווה. אז כאן אין חיסרון של אין שליחות את דבר עבירה. אם המציאות של העבירה מתבצעת על ידי המשלח, אלא כדי לעבור הוא זקוק למעשה, לתנאי מסוים, כדי להגדיר אותו כעובר, במקרה כזה אנחנו אומרים, על התנאי יש שליחות את דבר עבירה. אם זה נכון, עוד לפני שנעבור הלאה, אז זה יסוד שאנחנו רואים בחינוך. יסוד נוסף מצאנו ברש"י בקידושין. ברש"י בקידושין, בתחילת הסוגיה של שליחות לדבר עבירה, הגמרא מביאה ועד אתנן, השולח את הבערה ביד חרש ותלה קטן, פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. זה משנה בבבא קמא. שילח ביד פיקח, פיקח חייב. זאת אומרת, אדם שולח בערה ביד אדם פיקח, והוא הולך ומדליק את הגדי של פלוני, אז הוא לא יכול לומר, אני עשיתי את זה בשליחותך. שואלת הגמרא והמאי, נעימה שלוחו של אדם כמותו, למה באמת לא נחייב את המשלח? הרי אחרי שמתחדש לנו בשליחות, שילחתי את הבערה ביד פיקח, למה הפיקח חייב? אני צריך להיות חייב. כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, דברי הרע ודברי התמיד, דברי מישורים. זה תשובת הגמרא. הכל מיני שאלת הגמרא והמאי, נעימה שלוחו של אדם כמותו, מוסיף שם רש"י ארבע מילים, שאחרונים דייקו מאוד במילים האלה של רש"י. בגמרא כתוב, נעימה שלוחו של אדם כמותו. רש"י מוסיף, והתחייב שולחו ולא השליח. והתחייב שולחו ולא השליח. אז השח שואל, מה רש"י רוצה ללמד אותנו? הרי זה כתוב בגמרא. נעימה שלוחו של אדם כמותו. נעימה שלוחו של אדם כמותו. מה רש"י רוצה ללמד בזה שהוא מוסיף את המילים, והתחייב שולחו ולא השליח? אז הפשט הוא, אמרו האחרונים, שכוונת רש"י ללמד אותנו חידוש גדול בדין הזה של שליחות לדבר עבירה. הרי הגמרא יוצאת מתוך הנחה בקושייה שלה שצריך להיות שליח גם לדבר עבירה. אומר רש"י, כשהגמרא מבינה שצריך להיות שליח לדבר עבירה, היא מבינה שאם המשלח חייב, יש שליחות לדבר עבירה, השליח לא חייב. לא ייתכן לחייב את שניהם. אתה צריך להחליט את מי. אז אם אתה סובר שיש שליחות לדבר עבירה, המשלח חייב. אם אתה סובר שיש שליחות לדבר עבירה, אז השליח חייב. אבל להגיד שגם השליח יהיה חייב וגם השליח יהיה חייב, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. וזה כתוב ברש"י. רש"י לצורך זה הוסיף את ארבעת המילים האלה, והתחייב שולחו ולא השליח. כי בגמרא יכולתי לומר שכשהגמרא שואלת עמי, נעימה שלוחו של אדם מותו, הכוונה שלה לומר ששניהם יהיו חייבים, לא רק השליח. שהוא הזה שהלך והדליק, אלא גם המשלח. בא רש"י ואומר, לא, והתחייב שולחו ולא השליח. אתה לא יכול לחייב את שניהם. אז אם אתה סובר שיש שליחות, אז המשלח חייב, השליח לא חייב. אז שומעים ברש"י, כמו שאמרתי, את החידוש הזה, שכשיש ליחוד את דבר עבירה, לא ייתכן לחייב את שניהם. האחרונים הוסיפו עוד יסוד מסברה. מסברה, שהכלל הזה, הכלל של שליחות בכלל, את כל המושג של שליחות, זה שאנחנו אומרים שאני יכול לעשות מישהו כשליח, כן? ומה שהוא עושה מיוחס אליי, אמרו האחרונים, מסברה, זה שייך במעשים כאלה שיש להם משמעות משפטית. אבל מעשים כאלה שאין להם משמעות משפטית, בהם לא שייך לומר שליח. למשל, אני אומר למישהו, תזיז את הסטנדר. אז הוא מזיז את הסטנדר. הוא שמע מה שאני אמרתי לו, הוא הזיז את הסטנדר. האם שייך לומר שזה נקרא כאילו אני זזתי את הסטנדר? אמרו, בישיבות מקובל לומר שכאן לא שייך שליחות. זה לא שליחות. שליחות שייך שאני שולח אותך לבצע מעשה שיש לו תוצאות משפטיות. זה יכול להיות חלויות, אני שולח אותך לקנות, אז אתה קונה בשבילי, שולח אותך לקדש אישה, שולח אותך לגרש אישה, אפילו אני שולח אותך לדבר עבירה, אבל המעשה שלך יש לו תוצאה משפטית, יהיה חיוב כתוצאה ממה שאתה עושה, השאלה מי יהיה חייב, אבל סתם פעולה יבשה שאין לה שום משמעות, עליה לא שייך לומר, לא שייך להזכיר את המושג שליחות. עכשיו נחזור לדון ביסוד הראשון שהוצאנו מאחים. אמרנו, כשאני, יש עבירות כאלה שהעבירות מתבצעות במציאות, למשל, שלא תשחט על חמץ ועל זבחי. העבירה היא על חמץ, מציאות החמץ. אלא מה? באה התורה ואומרת, לא תשחט על חמץ ועל זבחי. לא תשחט על חמץ. אז אדם ש, אדם שיחזיק את לו חמץ, כמו שאמרנו, בערב פסח בין הארבעים ולא ישחט, אז בוודאי שלא יעבור על האיסור, שלא תשחט על חמץ ועל זבחי. אז אם אני שולח, אז מה זה לא תשחט? לא תשחט זה תנאי. לא תשחט זה תנאי. אז אם אני שולח, אז אחד מבני החבורה, שולח שליח לשחוט, לזרוק את הדם, להקטיר את האימורים, אז העבירה מתבצעת על ידו. אלא מה? הרי הוא צריך את השחיטה, הוא צריך את הזריקה, אז לתנאי, אפילו לתנאי לצורך העבירה, אבל לתנאי שהעבירה מתבצעת על ידי המשלח, יש ליחוד לדבר עבירה. זה לכל מה שיצא מהחינוך. עכשיו נדון בעצמנו מה יהיה הדין באיסור שלא תלבש שעטנז. לא תלבש שעטנז. מהו גדר האיסור הזה? אז לכאורה יש ראיה מגמרא מפורשת. הגמרא אומרת בברכות, יוצאת עמוד ב', כתוב בגמרא, הרואה את חברו, מי שרואה את חברו לבוש בגד של כליים. בשוק. פושטו. אין עיצה ואין תמונה נגד השם. אתה רואה מישהו יהודי לבוש כליים בשוק, אז אתה מוכרח להפשיט אותו. הוא כל רגע ורגע עובר על איסור כליים. כל רגע ורגע הוא עובר על איסור כליים. אין עיצה ואין תמונה נגד השם. אין עיצה ואין תמונה נגד השם. זה איסור כל רגע, כל שנייה הוא עובר על איסור. כך כתוב בגמרא. מה פירוש? מה פירוש? כתוב בתורה לא תלבש שעטנז. אז התורה אומרת לא תלבש. הוא עכשיו לבוש, הוא לא לובש עכשיו. הוא לא לובש עכשיו. הוא לבוש, אבל הוא לא לובש. הוא לא עובר על האיסור שלא תלבש, הוא לא מבצע פעולה של לבישה. התשובה היא לא, ודאי. עכשיו הוא לבוש. אבל, אז מה רואים כאן? אם הגמרא אומרת שפושטו אפילו בשוק, פירושו של דבר, כמו שאמרנו, כל רגע הוא עובר על האיסור. כל רגע הוא עובר על האיסור. אבל בתורה כתוב לא תלבש שעטנז. לא תלבש שעטנז. זאת אומרת כך, המציאות של, כמו שאמרנו ביחס ללא תשחט על חמץ ועל זבחי, אותו גדר. המציאות של האיסור היא בעצם המציאות של החמץ אצלי. הלא תשחט הוא תנאי. אותו גדר עצמו אנחנו נגדיר גם באיסור כליים. התורה מצד אחד דורשת מעשה הלבשה, מעשה לבישה. מעשה לבישה. אבל האיסור הוא לא המעשה של הלבישה. האיסור הוא מציאות הבגד עליי. אלא המציאות הזאת, כדי לעבור עליה, אני צריך את התנאי של הלבישה. בלי הלבישה אני לא אעבור. בלי הלבישה אני לא אעבור. אבל משיש מציאות הבגד עליי, משום שתנאי לאי איסור זה הלא תלבש. ביצוע מעשה לבישה. אם אנחנו מבינים כאן, אנחנו מבינים כך, אז לכאורה נוכל לנסות להבין את הרמב"ם. להבין את הרמב"ם שראים. מה כתוב ברמב"ם? אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ם, המלביש את חברו כלאי, המלביש את חברו כלאי, אם היה לובש מזיד, אם היה לובש מזיד, הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן משום. ובכלל, מה הציור של המלביש את חברו כלאי? מה הציור? אז לפי מה שאנחנו מבארים, הפירוש הוא ככה. כמו שאמרנו, מציאות האיסור מתבצעת על ידי העובדה שהבגד עליי, הבגד על הלובש. אבל הלובש הזה עשה את המלביש שליח להלביש אותו. עשה אותו שליח להלביש אותו. את הבגד. עכשיו אומר הרמב״ם, זה תלוי אם הוא יודע שהבגד כלאיים או לא יודע שהבגד כלאיים. כותב הרמב״ם, אם הלובש מזיד, זאת אומרת ככה, האיסור מתבצע על ידי הלובש בעצם העובדה שהוא לבוש בבגד של כלאיים, אבל הוא צריך תנאי כדי לחייב אותו על האיסור הזה. צריך תנאי שהיה פה מעשה לבישה, היה פה מעשה לבישה. אומר הרמב״ם, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה, הלובש ילקה. אי הרי איפה הוא הרי לא ילביש את, הוא הרי לא ביצע את הלבישה. התשובה, יש לו שליח. אי הרי יש שליחות לדבר עבירה, יש שליחות לדבר עבירה, במקרה כזה יש שליחות לדבר עבירה, החינוך. הרי את האיסור הוא מבצע, במציאות האיסור עליו, אלא הוא זקוק לתנאי שכתוב בתורה לא תלבש. נו, אז הוא מבצע בשבילי, הוא מבצע בשבילי. לתנאי אין בעיה של שליחות לדבר עבירה, יש שליח לתנאי גם בעבירה. והמלביש עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. שואל הראש, למה? הרי כשהלובש שוגג אתה אומר שהמלביש לוקה, משום מה? כלאיים. אז למה, למה כשהלובש מזיד לא כך? התשובה עכשיו היא מובנת מאוד. אם אני הגדרתי ברישה כשהלובש מזיד שיש שליחות לדבר עבירה, אם יש שליחות לדבר עבירה נכנס רש"י. בכל מקרה שיש שליחות נכנס הרש"י. התחייב שולחו ולא השליח, לא ייתכן לחייב את שניהם. אם אתה מחייב את המשלח משום שבמקרה כזה יש שליחות לדבר עבירה, אז המעשה יצא מהשליח עבר למשלח, הוא עכשיו מיוחס למשלח. המשלח ביצע פעולה של לבישה על ידי שליחות, כי יש שליחות במקרה כזה. ממילא כבר אי אפשר לייחס את המעשה הזה לשליח, התחייב שולחו ולא השליח. אז ברישא כותב הרמב״ם, הלובש, המלביש יעבור משום לפני עיוור, המלביש יעבור משום לפני עיוור, אבל לא ילכה. לעומת זאת, במקרה שאם לא ידע הלובש הבגד כלאיים, אם לא ידע הלובש הבגד כלאיים, אז הוא לא עובר, כי הוא שוגג. היה הוא ביקש ממנו להלביש, אין לזה שום משמעות. כמו שאמרתי, להזיז סטנדר, יש ליחוד בהזזק סטנדר, סתם בלבישת בגד, כשאני לא עובר. אם אני שוגג, אני לא עובר. אני לא עובר. אז אני אומר לך, תלביש אותי, אז אתה לא שליח. אם אתה לא שליח, אז אתה מלביש את חברו כלאיים. מלביש את חברו כלאיים, זה בכלל האיסור. כמו שהראש אומר, לא תלבש, לא תלביש. זאת אומרת כך, כשהוא מלביש את המזיד, אז הפעולה שלו עוברת אל המשלח. ממילא לא ניתן לחייב אותו, משום שהתחייב שלחו ולא השליח. אבל ברגע שהלובש הוא שוגג, אז זאת אומרת, הוא עשה אותך שליח לפעולה יבשה שהיא לא משמעותית בכלל, כי הוא שוגג. אז ממילא המעשה נשאר אצלך. אם המעשה נשאר אצלך, אז אפשר לחייב אותך. זה מה שכותב הרמב״ם, שבמקרה שהלובש שוגג, המזיד לוקה, המלביש לוקה. זה לכאורה מה שאפשר לומר ברמב״ם. לאור זה, יש לנו אפשרות גם להסביר חידוש יותר גדול בדין של שליחות לדבר עבירה. יש רשי, אמרו האחרונים כבר, יש רשי בשבת, בדף קל"ג, כתוב במראה בשבת, במראה בשבת אומרת, יש פסוק שממנו דורשים שאם יש תינוק נולד שצריך למול אותו, ויש לו במקום המילה צרת, בארץ, אז הגמרא לומדת מפסוק שמלאים אותו אף על פי שיש איסור לקצוץ בארץ, וכשאתה תמול אותו אתה תעבור לכאורה על הלב של כן, ישמר בנגע הצרת, אסור לקוץ בארץ, אבל אנחנו אומרים מפסוק מיוחד שקוצצים, מבצעים את פעולת המילה, את מצוות המילה, ולא מתחשבים בעובדה שיש שם בארץ. אז זה דיון שלם פה בסוגיה במסכת שבת. הגמרא אומרת כך, במהלך הסוגיה, אמרה ביה ברייתא, בשר, אף על פי שיש שם בארץ, אימול. ביום השמיני אימול בשר עולתו, בשר עולתו, אף על פי שיש שם בארץ אימול, דברי רבי יושיע. שואלת הגמרא, אחר כך, אמר מר, בשר אף על פי שיש שם בארץ אימול, דברי רבי יושיע, למה צריך פסוק? הלמה נקרא, דבר שאין מתכוון, ודבר שאין מתכוון מותר? זה שוב, הרי הוא מתכוון למול את התינוק, הוא לא מתכוון לקטוף את הבארץ, דבר שאין מתכוון מותר? אמר הבאי אלו, מי צריכה אלא לרבי יהודה? דאמר דבר שאין מתכוון אסור, רבי יהודה סובר שדבר שאין מתכוון אסור. רבא אמר, אפילו תימא, רבי שמעון, מודה רבי שמעון מפסיק רשע ולא ימות. כאן מפסיק רשע, מודה רבי שמעון מפסיק רשע ולא ימות. שואלת הגמרא, נו והבאי לא יודע מה הדין הזה שזה פסיק רשע, איך הוא אומר? הרי זה, למה הוא צריך להגיד שזה אלימא דרבי יהודה? שיגיד שזה אלימא דרבי שמעון, מודה רבי שמעון מפסיק רשע ולא ימות, ולכן צריך פסוק. כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, בשלב הראשון הבאי לא ידע את זה. אחר כך, בתר בשמעה מרבה, סברה. כך אומרת הגמרא. ממשיכה הגמרא בהמשך ואומרת כך. והבאי אליבא דרבי שמעון, הרי לפי הבאי יוצא, כשהוא אמר שאת הפסוק הזה צריך לדעת רבי יהודה, אבל לדעת רבי שמעון לא צריך אותו, כי זה דבר שאינו מתכוון. היי בשר, מה יביד לי? אז באמת, לפי רבי שמעון, מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? יש לו פסוק מיותר, מה הוא יעשה איתו? אמר רב אמרם, ואומר לקוץ בארתו הוא מתכוון. את התורה מחדשת של האבא, שיש לו מצוות מילה, יש לו היתר למול את התינוק, גם בכוונה. אם הוא רוצה לקוץ את בארתו. שאלת הגמרא, תינך גדול, קטן מעיקה למימר, אמר המשרשיה, ואומר אבי הבן, לקוץ בארת דיבנו הוא כמתכוון. בשביל זה צריך את הפסוק, שגם כשהאבא עושה את מצוות המילה, ויש לו כוונה לקוץ את הבארת, גם אז זה מותר. אומרת הגמרא, גם כשאנחנו אומרים שזה מותר, ויהיג האחר לאביד אחר. אם יש מישהו אחר, שלא לא ימול לאבא, שימול מישהו אחר. אומר רש"י, למה? זה גם שיש לנו פסוק שמתיר לאבא שהוא מתכוון לתאר את התינוק לקוץ את בארת בנו מתיר לו למול, אבל אם יש מישהו אחר שיכול למול שלא יעשה את זה אבא. אומר רש"י, ואיכא אחר לאביד אחר, ואיכא אחר שאינו חושש לתארו, זאת אומרת אדם אחר שלא אכפת לו אם לתינוק הזה יהיה בארת או לא יהיה, לאביד אחר, כתוב ברש"י עוד ארבע מילים, ולא ליקו אב לאבא, שאבא לא יעבוד שם. שאבא לא יעבוד שם. ותיעשה זה מישהו אחר, ושאבא לא יעבוד שם. שואל המשנה למלך בפרק י' תומת צרת, מה אכפת לרשי שאבא יעבוד שם? הרי הוא לא יעשה. הוא לא יעשה. הרי לא הוא ימול, מישהו אחר ימול, ואותו מישהו לא אכפת לו בכלל שיש שם בארץ. אז מה אכפת לך אם אבא יעבוד שם? אומר המשנה למלך, לא, אם האבא, הרי אותו אחד שמעל הוא שליח של האבא, הוא שליח של האבא, ואם האבא יעמוד שם והוא יתכוון לקוץ את הבארת, אז באמת יהיה פה בעיה. נו, שואלים האחרונים, אבל הרי אין שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה, אז גם אם האבא יעמוד שם ויתכוון לקוץ את הבארת, אין שליח לדבר עבירה. התשובה היא, רואים כאן שאם אדם שולח שליח למול, והשליח הזה באמת בכלל לא מתכוון לקוץ את הבערת, אבל אם האבא מתכוון, הוא יעמוד שם, הוא יראה שהוא בעל, והוא מתכוון לקוץ את הבערת, אז הכוונה שלו תהפוך את המעשה של אותו אדם לעבירה. וזה לא שייך לאין שליח דבר עבירה, משום שכמו ש... על פי הגדרה שהגדרנו, הרי העבירה הרי לא... נכון שנעשה העבירה במקרה הזה מתבצע, אבל הוא לא עושה עבירה, השליח בכלל לא עושה עבירה, השליח נשלח לעשות מצווה, אלא מה? המחשבה שלי היא, על ידי המחשבה, תהפוך את המעשה שלו לעבירה. במקרה כזה לא קיים הכלל שאין שליח דבר עבירה. זה לכאורה מה שרואים ברשי, ובהסבר של המשנה מלך בדברי רשי. עכשיו, לאור כל מה שאמרנו, יש מקום עכשיו לומר דבר כזה. נחזור לקושיות הראשונות ששאלנו על שיטת רש"י והתוספות, שלשליח שוגג המשלח חייב. יש מקום לומר חילוק יסודי, שכל מה שאמרו התוספות, כל החיבוש הזה שחידשו התוספות, שכשהשליח שוגג המשלח חייב, הם לא אמרו אלא בגניבה. מדוע? מה השוני בין גניבה לעבירה אחרת? בקצות, בסימן כ"ה, סעיף קטן א', אומר הקצות שאגב, שהתורה ריבתה פסוק מפורש לרבות שאדם שמזיק בשוגג, אדם שמזיק בשוגג חייב, הגמרא אומרת, פסע תחת פסע, לרבות את השוגג כמזיק ואת האונס כרצון, אז אדם שמזיק בשוגג חייב, אבל אדם שגונב בשוגג לא חייב. כך מחדש הקצות. אומר הקצות למה? משום שאין ריבוי. הפצע תחת פצע זה ריבוי במזיק. זה לא ריבוי בגנב. אבל זה לא רק שאין ריבוי. האחרונים אמרו שיש פה סברה גדולה יסודית מאוד. במזיק בשוגג, אם אני שובר כוס של מישהו, אפילו אם אני שובר בשוגג, אז בוצעה פה עבירה. פגעתי ברכוש של פלוני. אלא מה? אלא מה? אני עשיתי את זה בשוגג, אולי לא ידעתי את הדין, אבל ודאי שנעשה פה מעשה אסור. כשאדם גונב בשוגג, מה פירוש אדם גונב בשוגג? הוא לוקח מעיל של השני כי הוא חושב שהוא שלו. הוא חושב שהוא שלו. כאן בכלל לא נעשתה עבירה. זה לא שנעשתה עבירה בשוגג. דרך כלל שוגג הוא עבריין. העובדה שהוא שוגג בקלישה גורמת שהאיסור בדרגה נמוכה. אבל זה לא שאין איסור. בשגונן בשוגג זה בכלל לא איסור. ממילא מובן קצות נוסף. הקצות בסימן עין רי שי מחדש חידוש. מה דינו של אדם שיגיד לפלוני, הולך ברחוב, הוא רואה מציאה. רואה איזה בהמה, רואה תלה. הוא אומר לפלוני, לך תרים אותו. אומר הקצות, אותו פלוני חושב שהתלה שלי. אז הוא הולך ומלין. אבל אני הרי יודע שהוא לא שלי, הוא של הפקר, ואני חושב שאני רוצה לקנות את התלה בהגדעה שלו, אומר הקצות, אני אקנה. ואיפה יש לו ראיה לזה? יש לו ראיה לזה באותה משנה במבקר האינטט. מדבר למחור עוד בנו, או לבעל חובו, או לשומר חינם ולשואב, לנושא שכר ולסוחר, אומר את המשנה שהגנב חייב במשיכת השומר. הרי השומר לא יודע, ובכל זאת ההגבעה שהוא עושה היא מחייבת את הגנב. אומר רק קצת, אותו דין קיים גם כאן. מה רואים מכאן? זה אותו יסוד. היסוד הוא בפעולת גניבה שמתבצעת בלי ידיעה ושוגג, זה לא גניבה בכלל. זה לא גניבה. ממילא זה לא חידוש לבוא ולומר שבמקרה הזה יש שליח את דבר עבירה. אבל בכל מקרה שנעשתה על ידי שליח עבירה ושוגג, כן? אז נעשתה עבירה. אלא מה? העבירה נעשתה בצורה קלושה. לא מחייבת בחיוב הרגיל, אבל נעשתה עבירה. אז ממילא אפשר לומר שכל מה שחידשו תוספות, שכשהשליח שוגג, יש מחוץ לדבר עבירה, זה נאמר דווקא בגניבה, כי שם זה לא עבירה בכלל. המעשה הוא לא מעשה, לא מעשה עבירה. במקרה כזה אין סיבה שתמנע לייחס את המעשה למשלח. אבל בכל מקום אחר, בשמי הזקן, ברוצח, בבצע בעולת העברה ויכולת החלם, אפילו במעילה, נעשתה מעשה עבירה, כי התורה אומרת שהנאה מעבדה של חפץ, או הוצאה של חפץ של עבדה שמשוגג, זה עבירה, זה התורה עשרה. אבל בגניבה זה לא עבירה. כשזה לא עבירה, אין מניעה לייחס אותה אל המשלח.